כן, אם אני זוכר טוב, אנחנו בפסקה י' בעמוד 12. הגמרא אומרת, אמר רב הונא, אמר רב, אסור להטמין את הצונן. והתניא והתנן, רבי התיר להטמין את הצונן. לא קשיא, אמי קמא דלשמי מרבי ישמעאל ברבי יוסי, אלא ותר דלשמי. כי הא דרבי אמר, או דעתיו רבי ואמר, אסור להטמין את הצונן. אמר לפניו רבי ישמעאל ברבי יוסי, אבא התיר להטמין את הצונן. אמר, כבר הורה זקן. אומר הרב, אמר רב הונא אמר רב, אסור להטמין את הצונן. להטמין זאת אומרת לעטוף או לסגור את התבשיל הצונן המציאות המקורית, הקלאסית של הטמנה זה היה בתנור שדומני שבעבר אז הוא היה סגור מכל הצדדים והצורה הזאת של הכנסה למקום חם שמוסיף הבל זו הצורה הקלאסית של בישול או אפייה על כל פנים כשאתה מכניס דבר שהוא קר לתוך תנור שהוא אף על פי שהוא לא יהיה על אש גלויה אבל יהיה שם חום בצורה כזאת שהוא יוסיף מהחום וזה יוסיף לו נראה כבישול אז זה דבר שהוא אסור לעשות בשבת אסור להטמין את הצונן אם הוא חם, הוא כבר ההכנסה למקום החם שעוטף אותו מכל צדדיו, לא יוסיף לו באיכות של הבישול כלום, כי הוא כבר חם באותה מידה, אז לפי השיטה שאנחנו עוסקים בה עכשיו, זה לא האיסור. על כל פנים, רבי אמר שאסור להטמין את הצונן. אמר רב הונא אמר רב אסור להטמין את הצונן מקשה הגמרא והרי למדנו שרבי רבינו הקדוש רבי יהודה הנשיא התיר להטמין את הצונן לא קשיא גם רבי אסר להטמין את הצונן ומה שהתיר זה היה לפני שהוא שמע את האיסור מרבי ישמעאל ברבי יוסי ולאחר ששמע את האיסור תהיתי בהתחלה הוא אסר להטמין את הצונן ואחר כך אז הוא התיר זאת אומרת לפני שהוא שמע אני עכשיו חושב זה לא אמר רב אלא אמר רב הונא אמר רבי זאת אומרת, רב הונא אומר בשמו של רבי שאסור להטמין את הצונן. והתניא רבי, ואז מקשים, איך אתה אומר בשמו דבר כזה, ולא למדנו שרבי עצמו התיר להטמין את הצונן, ואז מתרצים לא קשיא. שני הדברים נשמעו מפיו של רבי. בהתחלה הוא באמת אסר להטמין את הצונן, אבל אחר שהוא שמע בשמו של רבי יוסי בן רבי ישמעאל ברבי יוסי, שהוא שמע בשם רבי יוסי שמותר להטמין את הצונן, אז הוא אמר, כבר הורה זקן, הורה, כלומר, התיר להטמין את הצונן. אז הוא חזר בו והתיר. לוקשיא הא מקמיה דלשמיא מרבי ישמעאל ברבי יוסי, לפני שהוא שמע מרבי ישמעאל ברבי יוסי, הלבטר ששמע. כי הא דרבי אמר, אסור להטמין את הצונן, אמר לפניו רבי ישמעאל ברבי יוסי, אבא התיר להטמין את הצונן, אמר כבר הורה זקן. אומר הרב, תכלית כלל התורה ופרטיותיה להשריש קדושתה ועומק גדולת ערכה בלבב כל עם השם. על כן הדקדוקים שבמצוות הם אינם הדיבורים היותר מבוררים, שעל ידם האומה בכללה מבעת את הרגשתה הפנימית, כמה התורה כולה יקרה וקדושה בעמקי לבבה. על כן, אם מזדמן לפעמים מאורע, שעל ידי איזה כולה יבוא הרגש הנשגב להשריש כבוד קדושת התורה ועיקר ערכה מעבר אחד, לא מצד העניין הפרטי, כי מצד מבט כללי על כבודם של חכמים, עבדי השם ויקרת ערכם, שם תמצא הכרעה מקום, או תמצא הכרעה מקום, להיות נוטה לכולה, באשר הכולה בעצמה תיתן מצד שורשה הקשור ביסוד כבוד חכמים וקדושתם את הרגש הטוב, מה שתיתן הזה הזהירות של החומרה מעשית, ועוד ביתר סט, באשר החומרה תהיה מיוסדת רק על העניין הפרטי, וכבוד החכמים המכריע את הכף לכולה מיוסד על הערך הכללי הגדול שיש במצווה, הכוללת את יסוד תורה שבעל פה, שהיא יסוד כריתות בריתו של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. היא המצווה לשמוע דברי חכמים. על כן, אחרי הצורך אשר מצא רבי בחומרה לאיסור הטמנת צונן, כדי להרשים על ידה את ערך הנשגב של קדושת שבת קודש ביתר שאת, אחרי אשר שמע שכבר הורה רבי ישמעאל ברבי יוסי להיתר, באשר ראה בימיו שכן הוא המשכן הראוי, אחרי כן כבר יש כאן הכרעה כוללת שהכולה עצמה תמשיך שפע קודש למחזיקים בה, מפני שתחזק כבודם של חכמים בלב האומה, שמזה תוצאות חיים ורגשי קודש רבים, על כן אמר כבר הורה זקן. עוד פעם, אמר רב הונה, אמר רבי, אסור להטמין את הצונן, ואתנן רבי התיר להטמין את הצונן, לא קשה. המקמה דלשמי מרבי ישמעאל ברבי יוסי, לפני ששמע מרבי ישמעאל ברבי יוסי, אל ותר דלשמי. כי דרבי אמר, אסור להטמין את הצונן, אמר לפניו רבי ישמעאל ברבי יוסי, אבא התיר להטמין את הצונן, אמר כבר הורה זקן. תכלית כלל התורה ופרטיותיה להשריש קדושתה ועומק גדולת ערכה בלבב כל עם השם. ישנו עיקרון בתורה, בהנהגה של רוח התורה בכלל ובפרטיה שהולכים ומתרבים, אולי בפרט, והוא להשריש את קדושתה ועומק גדולת ערכה בלבב כל עם השם. התורה היא לא מערכת התנהגות ותו לא, היא הגות של שמתגלמת בספרות שעניינה להורות לבני אדם מה מותר ומה אסור ותו לא. זו איננה הבנה הגונה ורצינית של התורה. התורה, כמו שתכף נאמר בערבית, בהגדרתה המקורית, הפשוטה, היסודית, בשפת ישראל, בשפת התורה עצמה, מתנסחה על ידי חכמים שתקנו את הנוסח של התפילה. התורה היא חיינו ואורך ימינו, ויש בה מימד, יש בה צד שבה נהגה יומם בלילה. אבל התורה עצמה היא מעבר לצד ההגותי שלה, מעבר לאותו מימד שאנחנו לומדים ומעיינים ותו לא. התורה עצמה היא נשמת כנסת ישראל, היא נשמת האומה. בלשון המהר"ל, מן הסתם לכל הפחות חלקכם מכיר, המהר"ל קורא לתורה הסדר של העולם. הסדר של העולם, זאת אומרת, היא הנשמה, המגמה, המחוללת את מערכות ההוויה, המציאות, החיים, שבאמת נשמת האדם הפרטי מישראל היא אות אחת מן התורה. והאות הזאת יש בה שני חלקים. עצם חיותו ונפשו של האדם ישראל, והצד שהולך ומופיע כתוכן הגותי, רעיוני, השקפתי, מוסרי, הדרכתי, מעשי, עד שיגיד לאדם הפרטי מישראל, מותר, אסור. אבל זה שם, למטה, 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 למטה. בצד הכי, 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 הכי חיצוני של התורה. אבל המערכת של חכמים, חכמי התורה, ברוח רוח ישראל, רוח השם אשר על עמו ישראל, שהוא רוחי אשר עליך, שהוא עצם התורה, כי רוח האומה מתגלה בגדוליה, רוח השם אשר על עמו מתגלה בגדוליה, במה שהם ממשיכים את המגמה הזאת שמופיעה בתורה, לפרט את ההדרכות המעשיות בפרטי פרטי מעשים ודינים שהם הולכים ומתרבים לאורך הדורות יותר ויותר, מה שמנחה את המדיניות הזאת היא יצירת התודעה בהמוניות רחבה שהולכת ומתקבצת לכלל הציבוריות הישראלית של מסכת הדורות כולם כאחדות אחת, שתחיה בתודעה של הערכה של תורה, של ערכה של עצם התורה. כי כשהחברה מבחינה תרבותית היא מתנהגת בנאמנות לקודקס, לחוקי ההתנהגות, המחשבה, הערכה, האסתטיקה, המעשה, המוסר וכדומה ועוד של התורה, זה הולך ומשריש בעומר החיים של החברה והאומה במסכת דורותיה את תודעת העל של אותו מימד מהותי של עצם התורה, של חיינו ואורך ימינו, שזה דבר, לא יודע אם מתאים להגיד את הביטוי נעלה בקודש, כי הוא לא נעלה בקודש, הוא הקודש, הוא הערך האולטימטיבי של כל היש, שהחיים, המציאות, האנושות שבמרכזה התרבות הישראלית עסוקים בשמירת ההיגיינה ההתנהגותית שתחפור את האפיק בפני ספירת החיים הזאת. ותודעת ערכה, עניינה, היא הנקודה החשובה מכל. כי אז החיים, התרבות, האדם, האנושות, יוכלו לחיות את חייהם במתאם עם התורה, עם עצם התורה, עם אותו סגב מקורי שממנו זורמת החיות, הנשמתיות, המגמתיות שמתגלמת בהוויה כולה ומעצבת אותה מדור לדור, שישבח מעשיך אל אור העתיד. שהמשיח, יש ברב איזה מין ביטוי כזה, היא באה להפוך את העולם כולו לזוהר אור תורה. שתתגלה המציאות כולה כתורה. כהופעת חיותה, נשמתם, גמתה, עניינה, שהלך והופיע ברוח האדם בכלל, שגולת הכותרת שלו זו התרבות הישראלית ודגליה ומסעות נפשיה, מסעות נפשה. זה הרעיון, זו המסגרת, ועל כן יש חשיבות לחנך את האדם הפרטי שיתרגל לסמן, לרשם את כל מפעלות חייו, המחשבתיים, הדיבוריים, המעשיים, ברישומה של התורה, במה שהיא מדריכה אותו. הולכת התרבות הישראלית, שאינה אל הפועל יוצא של תכונתה העצמית של האומה בכללות דורותיה, שתכונתה העצמית של האומה בכללות דורותיה אינה אלא אופי החיים של נצח ישראל, שהוא רוחי אשר עליך ההולך ומתבטא בדבריי השמתי בפיך. ותוכן הדברים האלה הולך ומתפרט מדור לדור ונחתם בתודעת הפרטים שמעצבים את חייהם בזהירות אל מול סגב תודעת האחריות על התוכן העדין, האציל, המהותי, הכללי, הנצחי, שהוא עיקר עניינו של כל היש. תכלית כלל התורה ופרטיותיה להשריש קדושתה, להשריש קדושתה ועומק גדולת ערכה בלבב כל עם השם. מטרת הדקדוק במצוות ופרטיהם ליצור את תודעת הערכה לתורה. אתם רואים מה כתוב פה? זה בדיוק מה שכתוב פה, רק זה צריך לשים לב, כי זה מתאים למה שהסברנו פה עכשיו בעל פה, וזה לא מתאים למה שבדרך כלל בני אדם נוהגים לחשוב, או ליתר דיוק, בני אדם נוהגים להחזיק במוחם כתוצאה מזה שהם לא נוהגים לחשוב. על כל פנים, כתוב פה משפט הפוך ממשפט שאפשר להעלות על הדעת, שמה החשיבות, למה כל כך חשוב לכבד את התורה, למה כל כך חשוב לדעת את ערכה, כי אם תבין את חשיבות התורה, אז תהיה לך מוטיבציה לדקדק במצוות, לקיים מצוות, לדקדק במצוות, ואז נגיע אל מה שאנחנו מבקשים. על כל פנים, זה לא מה שכתוב פה, פה כתוב משפט הפוך בדיוק. כל מטרת דקדוק המצוות, כל המטרה של כלל התורה ופרטיותיה, זה להשריש קדושתה ועומק גדולת ערכה בלבב כל עם השם. המטרה היא יצירת תודעת הערך. לא של האדם הפרטי כדי שיוכל לדקדק ולקיים מצוות, כי התורה היא לא, היא בראש ובראשונה היא לא מסגרת שעניינה לטפל באדם הפרטי. ממש לא. כי התורה היא התוכן שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו כעם את תורתו. אז התורה בראש ובראשונה מדברת אליך כעם, במה שאתה בתודעה של גאון האומה, אתה יכול להיות מכוונן לרעיונותיה של התורה. ובמסגרת המגמה הפשוטה והראשונית של התורה, היא באה לבנות אותך כעם, באה לבנות את עם ישראל בתודעה הנכונה. ומהי התודעה הנכונה שמגמתה של התורה ופרטיותיה לבנות? שתכיר בערך של התורה. אתה כעם תכיר בערך של התורה. ושוב, זה קריטי מה אתה מבין במילה תורה. כי אם אתה מבין במילה תורה, הוראת מקבץ כל ההוראות של מה שאני צריך לחשוב, לדבר ולעשות, אז זה לא טוב, זה לא טוב. זה לא התורה. זאת אומרת, זה לא, מגמתה של התורה, זה לא שתדע את הערך של כל הוראות ההפעלה שלך. מה אתה צריך לחשוב, מה אתה צריך לדבר, מה אתה צריך לעשות. ולחשוב שהדבר הכי חשוב, זאת אומרת, המגמה של כל קיום המצוות כדי שאני אדע את הערך של זה, זה לא. אבל זה לא מה שאמרנו וזה לא מה שכתוב. וזה לא מה שאנחנו אמורים להחזיק בראש. אלא אני חוזר, התורה היא נשמת העולם, היא שורש נשמת העולם, היא שורש נשמת ישראל, היא כוח החיים האלוהי, היא רוחי אשר עליך, שהצד התחתון שלה זה דבריי אשר שמתי בפיך, והם הולכים ומתפרטים בהגותו האישית של כל אדם ישראל, שקראו להיות נאמן לעמו ולרוח השם אשר על עמו, לתורה. ומה שיחפור את האפיק בפני הופעת התורה בחיותה, בעניינה, בקדושתה, כלומר בערך העצמי שלה, זה תודעת העם שיכיר את ערכה של התורה, יכיר מהו התוכן הנשמתי של כל היש, שכל היש אינו אלא אמצעי למטרה לצורך חשיפתו. וההיסטוריה האוניברסלית הקוסמית שבראשה ההיסטוריה הישראלית הולכת וחופרת את האפיק בפני הופעת ספירת החיים הזו ששמה תורה. בשביל זה צריך לבנות תודעה אישית, חברתית, משפחתית ולאומית בערך של האידיאל הגדול של חיינו ואורך ימינו. ולמען המטרה הזאת נוצרה האטמוספירה התרבותית הזאת שהולכת ונפרסת לאורך הדורות בדקדקנות בשמירת התורה, הגותה, לימודה הקונקרטי, העיונה וקיומה. ללמוד וללמד, לשמור, לעשות, כן, כל דברי תלמוד תורתך באהבה. כן. ישר כוח על השאלה, כיוונת לשאלתו של נפש החיים. והוא מסביר שהביטוי הזה, ישראל קדמו לתורה, זה מדבר על התורה הנלמדת. בתנא דבי אליהו שאומר שני דברים חביבים אליי יותר מן הכל, והם תורה בישראל, ואני יודע איזה קדם. העולם אומרים, התורה קודמת. ואני אומר, ישראל קדמו. שנאמר, קודש ישראל השם ראשית ועדתו. התנא דבי אליהו הזה, אז אומר נפש החיים, מדבר לא על התורה במשמעות של חיינו ואורך ימינו, אלא משמעות של הרובד שבהם נהגה יומם ולילה. וההגות יומם ולילה בתורה היא ודאי עניינה בשביל ישראל, כלומר בשביל כנסת ישראל, כלומר בשביל כוח הנשמה הכללית של האומה בכללות דורותיה, שעל ידי שנהגה יומם ולילה נלך ונחשוף במחשבותינו, דיבורינו ומעשינו את ספירת החיים הזאת. לא הבנתי.
מה נאמר השני שתורה קדמה
לישראל? לא, לא, לא. זה אין מה נאמר השני, זה האוילם אומרים. זה טוב, לא כדאי לחלוק על אליהו הנביא, אתה מבין? שחולק על זה, זה כמו אומר, משה רבינו, ולמה דאמר שחולק על משה רבינו? לא, לא נוהגים להגיד. אמנם, ישנו במדרש, לא בתנא דבי אליהו, אלא בראשית רבה, במדבר רבה, גם בקהלת רבה, אז יש ביטוי ששם שבעה דברים קדמו לעולם, ומחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. שם ברשימה של שבעה דברים שקדמו לעולם, אז נזכרת גם התורה. אמנם שם מסביר נפש החיים שאתה צריך להבין שמחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. זאת אומרת, האידאה האלוקית שעסוקה ביצירת המציאות כדי להוציא מן הכוח אל הפועל את המושג הזה ששמו ישראל. אבל האידאה הזאת של ישראל שקדמה לכל דבר, שקודש ישראל השם ראשית ומתו, לא מדובר על ישראל כעם בנפרד מהתורה, אלא המושג ישראל זה ישראל התורי, ישראל שחייו ואורך ימיו זוהי התורה. ואז מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר, יש איזו בחינה של ישראל קדמו לתורה, כמו שיש איזו בחינה שבה הגוף קודם לנשמה. באיזה מובן? כי היסוד המקדם את הנשמה זה השאיפה הגופנית. הנשמה שואפת להתגפף, שואפת להתגלם ולחשוף את הממד הגופני שלה. אז על כן, ישראל תורה, או תורת ישראל, שזה מושג זהה לחלוטין, כמו שהמושג האדם, שאומרים את המושג אדם, למה מתכוונים? לאדם או לנשמתו? תלמוד לומר, לאדם שיש בו נשמה, או לנשמה שהיא מופיעה בצורה שאפשר לדבר איתו. בן אדם גופני, אבל לא גופני חסר נשמה. כי אדם זה אדם ונשמתו כאחד. ישראל ותורה זה כמו שאתה מדבר, התורה זה נשמת כנסת ישראל בהגדרה. אתה לא יכול לדבר על כנסת ישראל בלי תורה. זה כמו שאתה מדבר על נבלה. אתה מדבר על אדם, אתה מדבר על עם ישראל, אתה מדבר על עם ישראל חי. וחיינו ואורך ימינו זה התורה. ומחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר. אבל לא בכדי מחשבתם של ישראל זו שקדמה לכל דבר בלשון המדרש, זה מה שמתאגן בלשון הפסוק, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית, פירש רש"י, בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית. מה רש"י לא שמע שמחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר? אז למה הקדמת פה את התורה לישראל? כי זה אותו דבר, זה אותו דבר. כי זה קודש ישראל השם ראשית ובתו, והתורה... שם קנני ראשית דרכו קדם יפעליו מאז, זה ממש אותו דבר, זה זהות מוחלטת במושגים. בספירה הזאת של שורש נשמת ישראל, שזה מחשבתם של ישראל שקדמה לכל דבר, התורה וישראל אי אפשר להפריד בין המושגים האלה. נחזור. תכלית כלל התורה ופרטיותיה להשריש קדושתה ועומק גדולת ערכה בלבב כל עם השם. על כן הדקדוקים שבמצוות הם מינם הדיבורים היותר מבוררים, שעל ידם האומה בכללה מבעת את הרגשתה הפנימית כמה התורה כולה יקרה או קדושה בין כל רבבה. אתם מבינים? הרב קצת מדבר ב... איך נגיד? מליצה כזאת. האומה מדברת, היא מדברת בשפת הגוף שלה. מהי שפת הגוף? מהי ההגות? מהו המלל של האומה ביחס לתורה? איפה אתה שומע את האומה מדברת? לא תביט, לא תקשיב, תראה, תחוש את האומה איך שהיא מדקדקת במצוות. מה היא אומרת לנו? בסגנון החיים הזה הנמשך בכללות כל דורותיה, היא אומרת לנו כמה יקרה לה התורה, כמה זה דבר שצריך להיזהר בה. יקרה היא מפנינים, זה דבר שבשבילו כל הזמן עליו צריך לחשוב, כל הזמן לדבר, כל הזמן לעשות, כל הזמן וכל הזמן להיות קשור נפשית עם תודעת החיות הזאת. זה מה שעולה מעומר חייה והתנהגות תרבותה של האומה בכללות דורותיה. במה זה מתבטא? איך היא מבטאת את זה? בדקדקנות המצוותית, בריבוי המצוות, בא בשמירת כלל התורה ופרטיה שהולכים מתרבים. ככה אומרת לנו האומה, מביעה האומה את רגשותיה. אתם מבינים, בשביל להבין את הרב צריך להחזיק ראש עם המבטים שלו. כזכור, הרב הוא לא חבר שלנו, הוא לא מסתכל על המציאות, הוא גם לא מדבר עליה כמו שאנשים ברחוב, וגם לא לפעמים בבתי מדרש מדברים. הוא נמצא בנקודה אחרת, הוא נמצא באזור של חז"ל, ראשונים ואחרונים, איך שהם נוהגים לדבר, איך שהם נוהגים להסתכל על הדברים. אז שם הוא מדבר, הדקדוקים שבמצוות הם אינם הדיבורים, זה דיבורים. דקדוק במצוות של מי? שלי? שלך? לא. הדקדוק במצוות של האומה. כן, אני ואתה, אנחנו פרטים קטנטנים באומה, וכדאי שנתנהג כמו האומה. נתאים את עצמנו אל רוח האומה, אל תרבותה, אל סגנונה וכו', גם אנחנו קוראים לדקדק במצוות. כן, אבל בזאת אנחנו פשוט חלק מצבאות השם, אתם מבינים? חלק מהצבא הכללי. הצבא הוא לא נוצר בשביל שאתה תלך שמאל ימין. רק במצעד הכללי, אז כדאי שתצעד כמו כולם. הדקדוקים שבמצוות הם הינם הדיבורים היותר מבוררים. זה ניסוח הכי מדויק, שעל ידם האומה בכללה מבעת את הרגשתה הפנימית, כמה התורה כולה יקרה וקדושה בעמקי לבבה של האומה. ואם כך, אם אנחנו עכשיו, יש רובד נמוך כאן עלי אדמות, נקרא לו רבנן ותלמידי הון, חכמים, הנה נציג אחד שלהם, קוראים לו רבנו הקדוש, והוא כמו כל חכמים, הוא באוריינטציה, בהגות, בתודעת האחריות, אל כללה ברוחה הזה של התורה. מן הסתם, אם היינו במקומו, היינו מבינים את נטייתו הבסיסי, מה תפקידו בתור אדם קטן כאן עלי אדמות, שאחראי לחנך פה את הקהילה ואת הדור ואת הדורות של עם ישראל, שיתאים את עצמם אל התורה ואל התודעה הזאת של כלל האומה. איך עושים את זה? על ידי שמייצרים עוד ועוד מצבים שבהם האדם הפרטי, המשפחתי, החברתי, הקהילתי, הלאומי, צריך להיות בתודעה, במחשבה, מה מותר לעשות, מה אסור לעשות. איך לחשוב, איך לא לחשוב, איך לדבר, איך לא לדבר. איך להניע את היד, איך להימנע מעשות. ועל ידי שאתה מרבה בדקדוקים, בדקדוקי המצוות, בתקנות, בגזרות, על ידי זה אתה חופר את האפיק ועושה את תפקידך הנאמנה ליצור ביטוי, להמשיך את הביטוי של רוח האומה, לבטא את יקרת חייה, נשמתה, תוכנה, כוח החיים האלוהי הניסה הבא באורוקיה הנשמתיים, הרוחניים, שהולך וצריך להיפרס לכללות הדורות. שורה תחתונה, איך קוראים לזה, לאוריינטציה הזאת בשפה טכנית נמוכה של בתי מדרש למדניים? הנטייה להחמיר. חפש את האפשרות להחמיר כפי יכולתך. זאת אומרת, יש לך איזה ספק, יש לך איזה מצב דומה למצב שהוא אסור, אתה יודע מה, גם זה אסור, נרבה גם את זה, ועל ידי זה אנחנו מפשטים את התודעה. אם הנושא שלנו למשל זה שבת, אתם מבינים, למשל מרוח זו אפשר להבין את כל המושג הזה שנקרא מוקצה. מה זה מוקצה? זה כל מיני דברים שאסור לך לטלטל אותם בשבת. איפה כתוב על מוקצה בתורה? לא כתוב. אבל יכול לבלות כל השבת באווירה כזאת, בעשיית כל מיני מעשים שלא כתוב בתורה שאסור לעשות. אז תעבור כל השבת ואת הרוח הפנימית של התורה תתפספס. תגיד, לא חיללתי את השבת, לא עשיתי שום דבר שאסור לעשות, אני אמר שמטרת השבת זה שלא תעשה שום דבר. מטרת השבת שהיא תתמלא בתודעה, בערך, בקדושה, ברוממות, במגמה, ב... לא רק תשמור את השבת מחל אלוהי, יש גם זכור את יום השבת לקדשו. ושלמות התודעה של הזכירת יום השבת, אז רבה, כדי שתעסיק אותנו, אז היה באמינה, בקושי יתירו לדבר בשבת. ומה, אולי נגזור, אסור לדבר. אחר החליטו. טוב, שלא יהיה דיבורך בשבת, כי דיבורך בחול, תלו את זה בדברי קבלה, ודבר דבר, אם תשימש משבת רגליך. אבל אחר כך החליטו, המששנות, ההסקנות הזאת, שהבן אדם לא יכול לעשות משהו בלי, לא יכול לשבת שקט בלי לעשות משהו בידיים, זה בשבת אסור. כל פנים, אתה צריך לשמור את הידיים שלך כל הזמן. מוקצה, לימין ועל שמאל. זה אסור בגלל שמלכתו לאיסור, וזה אסור בגלל... בסיס דבר אסור, וזה אסור בגלל... בקיצור, המציאו את כל המוקצים שבעולם. זה בשביל ליצור בך את התודעה שעליה אנחנו מדברים פה. דוגמה. יש לנו הרבה דוגמות. כל פנים, בין היתר, בוא נחמיר וניצור איסור של תמון. מה זה תמון? אסור להטמין צונן. זאת אומרת, דבר צונן, אתה עוטף אותו לחלוטין, מכניס אותו למסגרת של... שנראית לעין הזרה, נראית כאילו אתה מכניס להפייה. למרות שזה כבר פרוי. למרות שאתה לא מבשל פה. רק אתה עוטף אותו לחלוטין, ואין שם אש גלויה, שהיא זאת שהיא אסורה על פי התורה. לא תבערו אש בכל משמעותיכם ביום השבת. איסור... איסור בישול, איסור אפייה. מכל מקום, זה נראה, נראה, בוא נגזור על זה, כי גם צריך לשמור על המסגרת והאטמוספירה הכללית של השבת, ששבת תורגש, תוחש כשבת. תפוס את העיקר. על כן, יש מקום להחמיר ונאסורת. ואם תבוא מדיניות ותגיד, לא, לא נחמיר. זו התנהגות מוזרה. היא לא מתאימה לרוח האומה, לא מתאימה לרוח העניין של כללות דורותיה. זה דבר מן הסתם לא מקובל. יש פה דעה של חכם שאומר בוא נחמיר, וזה דבר מאוד הגיוני. זה משרת את המגמה האידיאלית, העדינה, האצילית, שהאומה למענה חיה. וזו מגמתה הראשית של התורה. אז מה פתאום נקל? ואם בא מישהו ויגיד נקל, נגיד לא, לא נקל. נחמיר. אדרבה, אולי פה במה נחמיר? כי זה אולי דומה לדורייתא, אני יודע. על כל פנים יש סברה להגיד שנחמיר. המסקנה פה בסוגיה, אנחנו יודעים שהמסקנה היא בנו הקדוש, אחרי שהיה תקופה שחינך להחמיר, פתאום חזר בו. מותר, 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 לא צריך. לא צריך להחביר במעשה הזה של האקט, שהוא לא בישול, הוא רק דומה לבישול. זה אקט חיצוני, זה לעשות. זה לכאורה משחרר את הרצועה, מתיר את הרצועה, אתם מבינים? זה לא מתאים לכאורה, זה מזיק. זה מוריד את הרוממות האידיאליסטית שהצלחת להחדיר בתודעה הציבורית הרחבה. זה ממש מנוגד לרוח התורה, לבוא ולהתיר דבר כזה. אז איך הוא עשה את זה? אז ילך והתברר לנו מה שמן הסתם הבאנו כבר בקריאה הראשונה, כי הוא עשה את זה על ידי בניין התודעה של כבוד חכמים. והמטרה של המתח האידיאליסטי של האחריות ביחס למסעת חייה של האומה בכללות דורותיה, יושג באמצעות הפונקציה הזאת של יצירת התודעה של כבוד חכמים, אז זה מגיע לאותם תוצאות באמצעים אחרים. ואדרבה, אולי עוד יותר טוב מאשר על ידי החומרה הפרטית שם בהלכות שבת. זה אם קלטתי טוב מה שהרב עומד לומר לנו פה. נראה בפנים. על כן הדקדוקים שבמצוות הם אינם הדיבורים יותר מבוררים שעל אדם האומה בכללה מבעת את הרגשתה הפנימית כמה התורה כולה היא קרה וקדושה בים כלב הבא. על כן, אם יזדמן לפעמים מאורה שעל ידי זה כולה, יבוא הרגש הנשגב להשריש כבוד קדושת התורה בעיקר ערכה מעבר אחד, אבל לא מצד העניין הפרטי, כי אם מצד מבט כללי על כבודם של חכמים, עבדי השם יקרת ערכם. שם תמצא ההכרעה מקום להיות נוטה לכולה. ואשר הכולה עצמה תיתן מצידה, מצד שורשה, קשור ביסוד כבוד החכמים וקדושתה, את הרגש הטוב. מה שתיתן את אותו הרגש הטוב, שבאותה מידה, אולי אפילו פחות, תיתן הזהירות של החומרה המעשית. וכבוד החכמים ייתן את הרגש הטוב של הכרת ערכה של התורה, קדושת התורה, כבוד התורה, ועיקר ערכה, היא תיתן, הכולה הזאת תיתן את זה ביתר סט, מאשר החומרה. למה? מאשר החומרה תהיה מיוסדת רק על העניין הפרטי. ביחס להתמנת צונן, אסור להתמין צונן. ואילו כבוד החכמים המכריע את הקף לכולה, מיוסד על ערך הכללי הגדול שיש במצווה, הכוללת את יסוד כל תורה שבעל פה, שהיא יסוד קריטות בריתו של הקדוש ברוך הוא עם ישראל, היא המצווה לשמוע דברי חכמים. המצווה לשמוע דברי חכמים זה לא בלשים צונן או לא לשים צונן, באקט הפרטי הזה, בשבת, אלא זה באופן טוטלי, בכל מה שחכמים אומרים. מצווה לשמוע בדברי, בכל חכמים, זה מן הסתם סניף, מן ועשית ככל אשר הוא ירוחה, כי יפלל ממך דבר למשפט, בין דם לדם, דין דין, נגל לנגל, דברי עבירות בשעריך, וקמת ועלית למקום אשר יבחר השם, ובתה אל הכהנים הלוויים, ולשופט אשר יהיה בימים מהם, ודרשת ויגידו לך את דבר המשפט, ועשית ככל אשר יגידו לך מן מקום אמור אשר יבחר השם, ושמרת לעשות ככל אשר ירוחה. לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. באמת, הפרשה הזאת היא, כמו שניכר, היא כולה מדברת על הסנהדרין. על החובה לשמוע דברי חכמים, הסנהדרין, ולא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. אבל את רוח התורה, אנחנו כבר יכולים לעמוד עליה מהמצווה הזאת. וזו מצווה מאוד, מאוד בסיסית, שהיא מדברת על כל דבר. כי יפלא ממך דבר, בענייני אמונה לפי ירושלמי, או בענייני הלכה, למשפט, דם לדם, דין לדין, נגע לנגע, דברי ריבות, במילים אחרות, הכל. מי שאמור להדריך אותך בחיים, זה לא הספר שלך במדף, שאתה לא תדע מה לעשות, וקנת ועלית אל המדף, ופתחת את הספרים, ועיינת ולמדת. זה לא בטוח. זה לא מה שכתוב בתורה. קמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם. תבואי לכהנים הלוויים ולשופט אשר יהיה בימים מהם. לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך מן ושמאל. אבל תגיד, ואם תמצא כתוב בתורה נגד מה שהם אומרים, לא יכול להיות דבר כזה. כנראה אתה לא מבין את מה שכתוב. כי הסמכות לפרשנות ולמשמעות של התוכן הכתוב הוא באופן אולטימטיבי בידם. הערך של התורה נעוץ ועשית אשר ככל אשר ירוחה. ימין, שמאל, בין שזה נראה לך, בין שזה לא נראה לך. כי בדיוק בשביל זה הם קיימים. בשביל לברר לך מה העניין האלוהי מעוניין במכתב הכתוב על הלוחות. זה לא עניין פרטי. כבוד חכמים זה בעצמו נקודה כללית לאוריינטציה הכללית בכל התורה כולה. לא בהלכה פרטית, לא בעניין פרטי. האמת היא שזה, הרב אולי לא מפרט את זה פה במקומות אחרים, אנחנו מקודם דיברנו על זה. רוח האומה מתגלה בגדוליה. רוחי אשר עליך ודברי ששמתי בפיך, שזה עצם התורה, הוא מתגלה בתלמידי חכמים יותר מאשר בספרים. אני בבלי טיפשי, דקמים מקמי ספר תורה, אומרת הגמרא, ולא קמים מפני תלמיד חכם. או איך שכתוב ראשוני, מה זה ספר תורה? ספר תורה זה טיפות דיו ששפוכות על, על, על אורות מתים. מה אתה כל כך מתרגש מזה? אבל אם אתה רואה את המתרחה, זה עצם התורה. זה התורה החיה. זה עיקר העניין. זה עיקר המשמעות גם של האורות המתים האלה עם טיפות הדיו עליהם. זה הכל מסכת אחת של חיינו ואורך ימינו, של כללות. רוח השם אשר על עמו בכללות דורותיו, המופיע על ידי רבנן בתלמידי הון, הוא מתמסר בסוף בהגותה וספרותה. שזה הכל עניין אחד. אבל מכל מקום, כבוד חכמים וקדושתם, זה יסוד כללי של התורה. זה מה שמבסס הרבה יותר את היחס והערכה של האומה אל עצם התורה, מאשר זה שאתה מוסיף עוד דקדוק פרטי באיזה מצווה פרטית. חשובה ויקרה ככל שתהיה, ולו כשמירת שבת. על כל פנים, זה השיקול. לא מותרת פה הרצועה, ולא נוצרת פה האטמוספירה ההמונית מתפרקת. ההפך, על ידי שאני אומר, אני רציתי להחמיר, אבל רבי יוסי, רבי ישמעאל ורבי יוסי מספר לנו מה שאביו הקדוש אמר, בטל ובוטל, כל דבריי בטלים ובוטלים, כי מה, מי אני ומה אני לעומת כבוד רבי יוסי. שרואים איך תמיד חכם, רבנו הקדוש, איך שהוא מתבטל בפני רבי יוסי מדור, חצי דור לפניו. אנחנו מקבלים את חרדת הקודש בפני לומדים מחכמים עצמם, איך לכבד חכמים. זה יוצר את התודעה של הערכה של רוח השם אשר לאמור, המתגלה על ידי גדוליו, אין שיעור, בצורה נפלאה. לא שומע? לא הבנתי מה עוד, לא הבנתי מה את השאל.
מהלכה הזאת?
ככה היה מעשה, היה סיפור.
המחלוקות
שלא
מקבלים, לא
מתבצעים. טוב, אז ייתכן שזה מחלוקת בין בני אותו דור. הוא לא ידוע ענק הדורות הזה כמו רבי יוסי. אז שם, אז יש שני חכמים, שני חברים. אחד מחמיר, אחד מקל. אז למה שיבטל לדעתו בפני דעת חברו? מכבד אותו מאוד, אבל אתה מבין, מה? רבנו הקדוש, אתה מבין, בסך הכל רבנו הקדוש, מה, כל חכם יגיד מילה, טוב, את זה מה אומר, אני כבר לא אומר את דעתי, מה? יעלה על הדעת, זה צורה של חכם, זה צורה של תורה, זה לא יעלה על הדעת. אתם די חכמים, יש להם דעה, יש להם דעה שלהם, יש להם אוריינטציה שלהם, יש להם תפיסה שלהם, והם יסם יכולים להצדיק את תפיסתם, הם לא נוהגים, הם לא טיפוסים כחמתיים. שבא לו להגיד, תקע את המילה. זה לא, יש לו שיטה. מן הסתם לכל אחד. ארץ אשר רבני הברזל. תלמידי חכמים של ארץ ישראל קשים כברזל. אז אם תלמיד חכם קשה כברזל, אז הוא תלמיד חכם. אם הוא לא קשה כברזל, זה סגנון של אמרית. לא נורא. לא נורא. בוא נתפשר. טוב, לא נורא. אין לו נורא, יש אמת. זה כל נורא, או אמת או לא אמת, זו אמת וזה השכל וכך צריך, וזו ידעתו, וככה זה מה שנקרא מלחמתה של תורה, זה הסדר הנורמלי, מכל מקום. הנה, אתה מבין, אם אנחנו נתחיל להתווכח, אז זכותנו להתווכח, ודעתו של כל אחד, מישהו יגיד דעתו, אז חברו יכול לחלוק לה, ואנחנו גם יכולים, אנחנו אומרים, להיות צונעים זה לזה בהלכה. אבל אם פתאום יסדבר לנו שרבנו הקדוש כותב באיזשהו מקום, אז ימצא עוד מישהו יגיד, טוב, אני רואה שהוא סתם בלבל את המוח, וזה לא נכון. הסתבר שאני בלבלתי את המוח. ברור. כי מצאנו מקור קדום. אז יש לנו יראת שמיים מרבנו הקדש. אז את היחס הזה, שהוא כל כך פשוט וטריוויאלי ויומיומי אצלנו, הוא מתבסס מצורת התנהגות כזאת של הנה, רבנו הקדש, שהוא בעצמו מלמד אותנו. איך מתייחסים? יש מתייחסים לדורות קדומים, תלמידי חכמים. יש מדרגות גם תלמידי חכמים. יש את גדול הדור. יש את גדול הדור הקודם. זה לא אותו ליגה, זה משהו אחר. כן.
לפי ההסברה פה של הרמה החינוכית של החומרה, של המושג חומרה, אז לא ברור לי שיש דיון בהלכה של צד להחמיר וצד להקל, אז מה הצד להקל? מעבר פה שיש פה עניין חינוכי בכול לעצמה, שאפשר להסביר, סתם דיון אחר, כלשהו, יש מחמיר ומקל, לכאורה, כל המחמיר ידוע לבנה, וזהו, כי זה הקטע חינוכי יותר מוצלח.
ברוח הכללית שבאים לתקן תקנות, אז ייתכן שאין החינמי. על כל פנים, בתקופתם של חז"ל, יכול להיות שזה באמת, זה היה אחד מהקווים. ישנם כמה עקרונות, לא, התורה לא מתחילה ומנסם, ודאי לא נגמרת בכלל הזה שפה ניסחתי אותו, שיש מגמה להחמיר. זה קו. יש המון עקרונות שעל פי הם מתקנים תקנה. כל דתקון, כל דתקון חכמים, כאין דאורייתא תקום. זאת אומרת, כל מה שתקנו חכמים, הם לא מתקנים סתם, אלא רק אם יש מודל של דבר כזה בתורה. זה לא, יש לי רעיון להחמיר. מה הרעיון להחמיר? אסור ללכת על הרגליים, רק על הידיים. איך זה חומרה גדולה, וזה ממש נפלא, ואף אחד לא כדאי שיחלוק. זה לא יעלה על הדעת דבר כזה. זה לא נקרא, אבל אני צודק כיוון שאני מחמיר. זה לא. אבל כשאתה תופס דבר, על פי, אתה מסמן משהו בתורה, ואתה תופס את רוח הדברים, אתה אומר, בנקודה הזאת, ראוי להחמיר. אז יכול להיות. ושוב, אנחנו נמצאים פה עכשיו בדיון, אתה מבין, בין, כשבימינו כבר לא כל כך, מזמן החכמים, מזמן התנאים, אפילו האמוראים, עוד נוצרו הלכות. על פי הרוח הכללית של התורה ורוח קודשם של חכמים, אומנם לא היו נביאים, אבל רוח הקודש עוד הייתה להם עד אפילו תקופת האמוראים. ואז צצים דברים שעל פניו אתה לא יודע את המקורות שלהם בתורה, מים אחרונים. והתקדישתם והייתם קדושים. ברור, הייתם קדושים, זאת אומרת מים אחרונים. ברור, לא? אז לחז"ל זה באמת ברור. אבל אפילו ראשונים כבר לא יכלו לעשות דברים כאלה. ובמקום שאמרנו שבמשך הדורות הפרטים הולכים ומתפרטים והחומרות מתגבבות לאין קץ, אבל זה נעשה כאשר אתה מגיע למצב שאתה מסופק. יש לך ספק, אז אתה צריך להחמיר. אבל לא מתקנים תקנה על פי רוח התורה. אין דבר כזה. זה האמוראים עשו, עד כאן. עם חתימת התלמוד, נחתם תלמוד, נגמר. כאן ואילך, אתה יכול להחמיר בתוך התלמוד. ונחילה מזה שיקום. לפעמים אומרים, אין גוזרים את הכנה, גזירה לציבור שאין רוב הציבור יכולים לעמוד. אחד הקריטוריונים. אז מחמירים, אבל אתה רואה שרוב הציבור לא יכולים לעמוד בה. כלומר, נוקפים דורות ודורי דורות, אני תמיד נוהג, לא עכשיו עשה, כי אין זמן. אבל 800 שנה נוקפים, ואתה רואה שאתה לא מצליח להשריש את הנורמה הזאת בחברה, באומה, במסורת דורותיה. זה פשוט מתמסמס. אז זה סימן שזה לא. התקנה הזאת לא התקבלה. אז יש עוד כל מיני כללים, המון, המון. בשבילם צריך להיות תמיד חכם, בשביל להחזיק בראש את כל הכללים. אבל פה הזכרנו קו. אי אפשר על פי קו אחד כבר לנהל פה. טוב, בואו נסיים. אז עוד פעם, על כן, אם מזדמן לפעמים מאורש על ידי איזה כולי הבוא הרגש הנשגב להשריש כבוד קדושת התורה ועיקר ערכה מעבר אחד, לא מצד העניין הפרטי, כי מצד המבט הכללי על כבודם של חכמים עבדי השם ויקרת ערכם, שם תמצא אחרא מקום להיות נוטה דווקא לכולה. כי זה כולה פרטית, ובאמת עונה על מגמת החומרה בצורה עוד יותר טובה. ואשר הכולה בעצמה תיתן מצד שורשה, קשור ביסוד כבוד רחמים וקדושתם, את הרגיש הטוב באומה בכללה. מה שתיתן הזהירות של החומרה המעשית, גם כן, החומרה המעשית גם כן יוצרת באומה את הרגיש הטוב. אבל הכולה תעשה את זה ועוד ביתר סט. באשר החומרה תהיה מיוסדת רק על עניין הפרטי, ואילו כבוד רחמים המכריע את הכף לכולה, מיוסד על הערך הכללי הגדול שיש במצווה, כוללת יסוד תורה שבעל פה, שיסוד כריתות בריתו של הקדוש ברוך הוא מישראל. על הפסוק לא, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל, שקראנו בשבת שעברה, דורשת הגמרא בגיטי, לא קרא את הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, כי אם על תורה שבעל פה, שנאמר כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. ואם תרצו, כבר הסברנו את הביטוי הזה בכל מה שהרחנו מקודם, שכל הערך של המילה הכתובה בעם ישראל הוא נעוץ בדברי חכמים. כמו שהכוזרי כותב, לעולם יהיה בידך המקובל והכתוב. המקובל על ידי חכמים, זה מה שקובע. רוח התורה זה לעולם בידי חכמים, והכתוב זה נתון בידם. איך לקרוא את הכתוב? אל תגיד לי כתוב. תגיד, תשאל איך נוהגים לקרוא את הכתוב. איך נוהגים לדרוש את הכתוב. וזה מה שקובע. כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. לולי בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. הברית האלוקית שהיא מחוללת את כל שמיים וארץ. החוק האלוקי הרוחני המוחלט שהולך ומתגלם בשמיים וארץ וכל צבאם. הוא הולך ומתרכז בחיות הישראלית, שיוצאת אל הפועל ידי רבנן ותלמידי הון, בתורה שבעל פה. והתורה שבעל פה היא עצם חיינו ואורך ימינו שבהם נהגי יומם ולילה, והיא זאת שמלמד אותנו איך לקרוא את התורה שבכתב, ומה משמעותה של תורה שבכתב. אז על ידי כבוד חכמים, שזה הדבר הגדול וחשוב מכל, מתייסדת באומה, ברובד החיצוני שלה, קרי, התרבותי, הממשי, ההיסטורי שלה, מתייסדת התודעה הקורלטיבית, התואמת, המקבלת את מהותה, עניינה, נשמתה של התורה, שהם חיינו ואורך ימינו. על כן, תודעת כבוד תורה, כבוד תורה עדיף. קשור לסוגיה שבמגילה, אתם יודעים, דוחים את... דוחים כל מצווה בפני, כל מצווה עוברת דוחה תלמוד תורה. אבל שימוש תלמידי חכמים זה דוחה מצווה עוברת. וכבוד תורה, כבוד תורה עדיף. כבוד תורה זה דוחה כל דבר. כבוד תורה דוחה גם מקרא מגילה. שלימוד תורה נדחה מפני מקרא מגילה. אבל לימוד תורה נדחה מפני מקרא מגילה, ומקרא מגילה נדחית מפני כבוד תורה. כי כבוד תורה זה הרוח, היחס, בניית התודעה, הערך של כללות האומה אל עניינה של התורה. וכל התורה כולה היא בבחינת פרט בשביל המטרה הזאת. והיא המצווה לשמוע דברי חכמים. שזה הרוח היותר פנימית של התורה. על כן אחרי הצורך אשר מצא רבי בחומרה לאסור התמנת צונן, מצא הצורך. כדי להרשים על ידה את הערך הנשגב של קדושת שבת, קודש, ביתר שאת, מצא לנכון שעל ידי זה ישריש באומה את היחס לשבת. וזה מאוד חשוב. אבל אחרי אשר שמע שכבר הורה רבי ישמעאל ברבי יוסי להתר, מסוד אביו, באשר ראה בימיו שכן הוא המשקל הראוי, כי רבי יוסי, הוא ראה בימיו שזה היה השיקול שלו, להתיר את זה. מה היה השיקול שלו? לא יודע. אבל אם הוא אמר, סימן שהיה לו שיקול. אחרי כן, אז עומד רבי בחצי דור אחרי רבי יוסי, ויש פה הכרעה כוללת, שהכולה עצמה תמשיך שפע קודש למחזיקים בה. עד רבה, ילך ויתפרסם, רבנו הקדוש יתיר, מה שבשבועות האחרונים אסרנו, בגלל ששמענו שרבנו הקדוש אסר לי להתמין וצונן, מותר. למה? כי רבי יוסי יתיר. ככה הולכת ומופצת הכולה בשכבות ההמוניות הרחבות של עם ישראל. זה יוצר עוממות רוח, חרדת קודש, בפני חכמים. מפני שתתחזק רודם של חכמים בלב האומה, שמזה תוצאות חיים ורגשי קודש רבים, על כן אמר כבר הורה זקן. אולי זה הזקן, זקן הדור, זקן הדור הקודם. אנחנו כולנו בטלים ובוטלים בכל דעותינו, כל סברותינו לעומת הגדלות הזאת. זה מה שצריך להתאר. טוב.